ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבטא דף פ' א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. השיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה שלוש שורות מלמעלה, שלוש שורות מראש דף פ' א'. לפני שנתקדם בתוך הגמרא, בטח שמתם לב על המעוינים שציירנו במשנה. אז בצד, בשוליים, יש לנו את הכותרת נושא, מבנה עם המעוין. הקונה שני או שלושה אילנות, מתי אמרינן דיש לו גם קרקע? כשאנחנו מזכירים רכישת קרקע יחד עם האילן, מה המשמעות קניית אילן בלי הקרקע? משמעות היא שכעבור זמן, אם האילן יתייבש, בעל הקרקע שמסביב יכול להגיד לזה שקנת אילן, תשמע, האילן שלך יתייבש, אין לו שום צורך לך, אתה צריך להסתלק מפה כי קנית רק אילן ללא קרקע. מי שרכש עץ והרכישה מאפשרת לו לרכוש ביחד גם הקרקע, זה תלוי בכמות העצים, כמו שנראה במשנה, אז אפילו אם העץ שקנית שהיה בשעת הקנייה מתייבש, אבל רכשת גם את הקרקע, אז זה מאפשר לך לתוע עץ חדש. אז המשנה, הקונה שני אילנות בתוך שדה חברו, הרי זה לא קנה קרקע. רבי מאיר אומר, קנה קרקע. כי לפי רבי מאיר, שני אילנות זה נחשב שדה אילן. הגדילו עם העצים שקנית, ולא קנית את קרקע מסביב, אז לא ישפה. אז אתם אומרים, בעל הקרקע לא רשאי לקצץ את הענפים. למרות שענפים שיוצרים צל, זה קשה לשדה, לבית השלחים, לשדה שמשקים אותו, מאחר שבעל הקרקע, מאחר שבעל העץ, שכזה, זה שקנה את העצים, אין לו קרקע, בעל הקרקע בעצם שיבד את קרקע שלו לצורך העצים. ולכן בעל הקרקע לא יכול לקצץ את הענפים לבינתיים. והעולה מן הגזע שלו, צמיחה נוספת שיוצאת מגזע העץ, זה שלו, כוונה של בעל האילן. ומן השורשים, מה שצומח מן השורשים של אותו עץ שקנוי, בכל זאת זה של בעל הקרקע. ואם מתו, אם העצים, אם העץ שנקנית, או שני עצים לפי תנא קמא, מתו, אם מתו, אין לו קרקע, אין לו זכות לטוע אילן אחר. עכשיו, כל זה בניגוד למקרה הבא, קנה שלושה, קנה קרקע. הגדילו, ישפה. אם הענפים של אותם שלושה עצים הגדילו, המוכר, זאת אומרת, המוכר, מי שמכר את שלושה עצים, יש לו זכות לקצץ את הענפים. והרשב"ם מסביר, כמה שורות מתחת לפה, הרשב"ם ישפה, המוכר, דכיוון דאין נטועין בשל מוכר, מאחר שזה שרכש את העצים, רכש גם את הקרקע סביב העץ, מתחת העץ, סביב העץ, אז העצים אינם נטועים ברשותו של המוכר כבר, כי אם בקרקע שלוקח, והמוכר לא שיבד לו קרקע שלו, אינו מניחן להיכנס בשלו מאחר שמזיקים לו, אז הוא לא חייב להשאיר המשך צמיחת ענפים להזיק לקרקע שלו, זאת אומרת של המוכר, לכן ישפה. חזרה למשנה, ועולה מן הגזע ומן השורשים שלו. ואם מתו, שלו כוונה שהוא פעם של זה שקנה את העצים. ואם מתו, יש לו קרקע. זאת שוב פעם, לטוע עצים אחרים. לפני שנתקדם, אנחנו נסתכל בצד. יש לנו נושא, רבי יהודה אומר שמואל, זה נראה אותו בגמרא, שיטת רבי מאיר, הינו, ואפילו קונה פירות האילן, בעניין דין ביקורים, מביא וקורא. זה דין, נגיד, מחודש. באופן כלי, בהבאת ביקורים, אנחנו יודעים שאדם שמביא הביקורים לבית המקדש, ויתן אותם לכהן, הוא גם קורא פרשת ביקורים. ובתוך הפרשה הוא מזכיר הפסוק, מפי האדמה אשר נתת לי. אז אתה, זה מה שכתוב בתורה. עכשיו הגמרא, תנן התם, יש משנה ממסכת ביקורים, הקונה שני אילנות בתוך של חברו, מביא ואינו קורא. הוא מביא פירות ביקורים מאותם שני עצים, אבל לא קורא את הפרשה, כפי שאמרנו מקודם. הוא לא יכול להגיד שאלו פרי אדמה שנתתי, כי אין לו אדמה. הוא קנה רק שני אילנות, ולפי תנא קמא במשנה אין לו קרקע. רבי מאיר אומר, מביא וקורא. וזה רבי מאיר לשיטתו, למעלה, במשנה, שמי שקנה שני אילנות, הוא קנה גם הקרקע. אז יכול בשקט לומר מן האדמה, פירות פרי האדמה שנתת לי. אמר רבי יהודה, אמר שמואל. ותשימו לב, יש כאן נקודה ארוכה. מחייב היה רבי מאיר להביא ולקרוא את הפרשה אף בלוקח פירות האילן. מה זאת אומרת? זה אפילו במצב שאדם קנה אילן אחד שאין לו קרקע. שואלת הגמרא, ממאי? מאין לרב יהודה משמואל הדין הזה? תשובה, מדקתני משנה יתרה. מאחר שיש כפילות במשניות. משנה יתרה, המשנה במסכת ביקורים היא נראית מיותרת. מכדי, תנא לי דיש לו קרקע. אצלנו במשנה כתוב שמי שקונה שני אילנות לפי רבי מאיר יש לו קרקע. אם יש לו קרקע, ומדובר כמובן בעצי פרי, פשיטת המביא וקורא, הוא ודאי יגיד, פרי הוא אדמה שנתת לי. אז למה צריכים את המשנה במסכת ביקורים לומר אותו דבר? אלא שמע אמינא, מחייב היה רבי מאיר אף ולוקח פירות האילן. מזה שיש משנה יתרה, זאת אומרת שצריכים להרחיק לכת, ולכלול גם המקרה שאין לו אדמה, בכל זאת הוא יביא ביקורים ויקרא את הפרשה לפי רבי מאיר. שואלת מה, איך זה ייתכן? וכאן יש סדרה של קושיות, הבלטנו אותם עם צורת הר געש, כך מופיע בצד, בתחת הכותרת מבנה, כתבנו קושיות השמואל. אז הנה, שואלת הגמרא, והכתיב אשר תביא מארצך. איזו ארצך פה, אם הוא קנה רק אילן אחד, אין לו ארץ, אין לו אדמה? תשובה, זה לא משנה, כי ההוא, הפסוק שציטטנו עכשיו, מה שכתוב, אשר תביא מארצך, זה למעוטי חוץ על הארץ. זה לא בא ללמד שאתה מביא הביקורים צריך להיות בעלים של קרקע. ארצך, כוונה מפירות שצומחות בארץ ישראל, להפוקי חוץ על הארץ, שזה לא ארצך. שורת דוגמה, והכתיב, אדמתך, יש עוד פסוק. זאת אומרת, לא, זה למעוטי אדמת אקום. שאם יש לגוי קרקע בארץ ישראל והוא לקח ממנו פירות, אז הוא לא יביא מהם ביקורים. אז זה אדמתך, אבל שוב פעם, לא ללמד שרק אם יש לך בעלות באדמה, גם אם לא. שואת מה, והכתיב אשר נתת לי, משמע שזה מדובר על אדמה שיש לך. לא, זה לא הכוונה. דיהבת לי זוזי וזבני בהו. מה שאתה מכריז בקריאת הפרשה, שאתה מודה לקדוש ברוך הוא, על מה שהוא, הקדוש ברוך הוא נתן לך כסף כדי לקנות בהם פירות. מה טיב רבה, הקונה אילן אחד בתוך של חברו, מביא ואינו קורא. לפי שלא קנה קרקע, דברי רבי מאיר. אז זה ממש נגד מה שרב יהודה אמר שמואל טען. אז תיופתא, אז יש כאן מקור תנאי שממש מתנגד לדבריו של רב יהודה אמר שמואל, שגם לפי רבי מאיר, אם אין לך קרקע אז אתה מביא, אבל לא קורה. אמר לי רב שמעון בן אליקים לרבי אלעזר, אנחנו ממשיכים בעמוד ב', מהי טעמה הוא כאן, לפני שנתקדם נגיד את השאלה, לפני שנקרא, ראינו פה דעות או מצבים של לפי רבי מאיר וגם לפי רבנן של הבאת ביקורים בלי קריאת הפרשה. מה כבר יכול להיות? למה אתה כן מביא ולא קורא? או שלא תביא, או אם תביא קורא, למה מחלקים? אז הוא אומר, מהי טעמה דרבי מאיר, אנחנו בראש עמוד ב', מהי טעמה דרבי מאיר באילן אחד, ומהי טעמה דרבנן בשני אילנות, שהוא מצד אחד מביא, ומצד שני הוא לא קורא. לפי הפסוקים שראינו, אנחנו ממעטים גם מהבאה, לא רק מקריאה. הרשב"א בשורה הראשונה פה בעמוד ב' כותב, מהי טעמה דרבי מאיר באילן אחד, כיוון דאינו קורא משום דכתיב אשר תביא מי ארצך, ואם אין לך אדמה זה לא ארצך, אז למה מביא? המהבאה נמי ממאי לקרא. הגמרא ממשיכה עם תשובה, אמר לו רבי אליעזר, כאילו מגיב, הוא לא נותן תשובה אלא הוא מגיב, הוא אומר, דבר שהראשונים לא אמרו בו טעם תשלמי בבית המדרש כדי לביישני. כאילו אני, אם יש לי תשובה ממה שקיבלתי מרבותיי, מה טוב, אם אין לי תשובה אז מה אתה שואל אותי שאלה כזאת שאין לי יכולת להשיב כדי לבייש אותי? אמר רבא, מה הקושיה? מה הבעיה פה? דילמה רבי מאיר, באילן אחד ספוקים מספקי לברבנה, בשני אילן ספוקים מספקי להוא. אולי שיטתם נובע מכך שכל אחד מסופק. ואם אתה מסופק, אז תביא לחומרה, תביא מתוך חשש שאולי גם בקניית פחות יש לך קרקע, אבל לקרוא, להגיד בפירוש, זה האדמה שלי, מכאן נמנע מחשש שלא נגיד דבר שקר. שואלת רמה, מי מספקה לי? האם יש איזה ספק במתי יש ומתי אין אדמה? והקטני כתוב, יש לנו חץ מחזיר אותנו לעמוד א', כתוב בפירוש, אם אדם קנה רק אילן אחד, כתוב, הוא מביא ואינו קורא לפי שלא קנה קרקע, דברי רבי מאיר. אז אצל רבי מאיר זה דבר ברור שהוא לא קנה קרקע, אין כאן ספק אם יש לו או אין לו, אז ודאי שאין לו קרקע. אז חוזרת השאלה, למה הוא בכלל מביא? אימה, תיקון לשון, שמה לא קנה קרקע, אז זה הסיבה שוב פעם שהוא לא קורא, אבל אולי כן קנה קרקע, אז חייב להביא את הביקורים לחשוש לחומרה. לפני שנתקדם בגמרא, כפי שאתם רואים הרבה הרבה משולשים סומנו פה, נסתכל בשוליים בצד, יש לנו נושא, מבנה, המשולש עם השפיץ למעלה, שאלות, קראנו לזה מעקב, כי אחרי כל שאלה יש תשובה, והמשולש ההפוך, תשובות, בעניין איזו חששות מתעוררות מזה שאומרים שיש להתייחס לפירות כספק ביקורים. אם חוזרים לגמרא, המשפט האחרון שאמרנו, בהבנת המקור שצוטט, אמרנו שמה לא קנה קרקע. אז בעקבות הגישה הזאת אנחנו אומרים שאולי כן אולי לא, אז מה עושים עם הפירות? אז נביא את הפירות מחשש שיש חובת ביקורים עליהם, אבל לא נקרא את הפרשה. שואלת הגמרא, ולכו שתדיר מלאב ביקורים נינו וכמה איל חולין לזרה, מהצד הזה שלא רחש את הקרקע בקניית אילן אחד לפי רבי מאיר או שתי אילנות לפי החכמים, מצד ששמע שלא רכשת קרקע, אז הפירות אינם חייבים בפיקורים, ובכל זאת אתה מעלה פירות חולין לעזרה, ויש איסור, אם זה לא ידוע, אז בוא נכיר את האיסור עכשיו. איסור להכניס חולין לעזרה. ופירות שאינם חייבים בביקורים, אז מה הם? הם חולין? ואסור להכניס אותם לעזרה. אז איך זה שמצד אחד אנחנו אומרים, בוא נחמיר ונחייב הבאתם, אבל באותו שנייה, אולי אתה עובר על איסור חולין בעזרה? תשובה, דמקדיש לו, אתה מקדיש אותם בתנאי. אם הם ביקורים, יופי, אז לא צריכים הקדשה מיוחדת. ואם הם לא ביקורים, אז אני מקדיש אותם, ומשוויים נקנה בהם קורבן. שואלת אומר, והבאי מכלינו, אבל צריכים לאכול אותם, צריכים להכיל אותם לכהן. ואם יש להם קדושת דמים בלבד, אז אתה עובר על הנאה מן ההקדש. אז שוב פעם, מצד שהם ביקורים צריכים להכיל אותם לכהנים, אבל אולי הם לא, ונשאר ההקדש שקדשת אותם, אז אסור לאכול דבר שהוקדש. תשובה, דפריק להו, אחר שהוא הניח אותם לפני המזבח והניף אותם כדין ביקורים, אז אתה פודה אותם. אבל מה שהיה חשוב, שבזמן שהוא הכניס אותם לעזרה, הם כן היו קדושים, אז לא היה בעיה של חולין בעזרה. שורת הגמרא, ודילמה לאו ביקורים נינהו, וכמפקא להו מתרומה ומעשר, מצד שפירות אלו אינם ביקורים, מהם ההפרשות שחייבים להפריש מפירות חולין? ואם אתה מסתכל על הפירות כאילו הם לא ביקורים, אז אתה מפקיע מהם, בזה שאתה לא מפריש מהם תרומות ומעשרות, אז אתה מפקיע מהם את ההפרשות הדרושות. וזה נמצא שאם אוכלים אותם, אתה אוכל טבל. טבל זה פירות לפני הפרשתם. הגמרא עונה, דמפריש להו, הוא יעשה גם הפרשה. מה הוא צריך להפריש? תרומה, מעשר ראשון, מעשר שני. בשלמה, תרומה גדולה יעיף לה לכהן. את ההפרשת תרומה אתה חייב להביא לכהן כדין תרומה גדולה. כל תרומה נותנים כמובן לכהן, ומצד שהפירות האלו הם היו ביקורים, אז אין פה שום בעיה. בכל מקרה, מכל מקום כהן אוכל אותם. מעשר שני זה הפרשה שבאופן כלי מביאים אותם ואוכלים אותם בירושלים, את הפירות האלו של מעשר שני, בלי להיכנס לפרטי פרטים. אז מהפירות האלו שהם היו בספק ביקורים ספק לא, אתה מפריש מעשר שני נמי יעיב לי לכהן. גם בהפרשה הזאת אתה תיתן אותו לכהן והוא יאכל אותם בירושלים. אז אין בעיה של זר שאוכל משהו אולי כן ביקורים. שוב פעם, ממה נפשך? מי שיאכל אותם אם זה יהיה כהן. ולא הבלטנו, לא הדגשנו מקודם, אבל ביקורים זה כמו דין תרומה עליהם, אסור למי שלא כהן לאכול אותם. נמשיך. מעשר אני, אם מדובר בשנה שלישית או שישית משנות השמיטה, בשנה ראשונה, רביעית וחמישית מפרישים מעשר אני, בשנה שלישית ושישית מפרישים מעשר אני. גם פה, אם מדובר באחד מהשנים האלו שמפרישים רק מעשר אני ולא מעשר שני, יעיב לי לכהן אני. אז שוב פעם, אם מצד החשש שזה ביקורים, אין בעיה, כהן אוכל אותם. מצד שזה לא ביקורים, אבל אתה מפריש אותם, אתה מפריש את המעשר אני, תן את זה לכהן אני, אז אין שום בעיה. אלא מעשר ראשון דלוי הוא, למען יעיב לי. אז ידוע שאחרי שאתה מפריש תרומה גדולה, אתה מפריש מעשר ראשון בכל שנות השמיטה, חוץ משנה שביעית עצמו, אבל בשנה ראשונה עד שנה שישית, כל שנה מפרישים מעשר ראשון, נותנים את זה לדבי. אבל אולי אלו ביקורים, ביקורים זה רק לכהן, אז איך תפתור את הבעיה? תשובה, דייב לי לכהן כרבי אלעזר בן עזריה. דרכו נוכל להבין נתינת מעשה ראשון שבעיקרון מיועד ללוי, בכל זאת הוא סובר שנותנים את זה לכהן. דתניה, תרומה גדול לכהן, מעשה ראשון לוי דברי רבי עקיבא, רבי אלעזר בן עזריה הוא השיטה שאנחנו מדגישים פה, קבקבנו את שמו, אומר מעשה ראשון לכהן. יש הרבה רקע לסיפור הזה, איך הוא הגיע לזה, משום כנס שכנס עזרה את הלווים, לא צריכים להיכנס לזה, אפשר להסתכל ברשבם. אבל מה שחשוב לנו, שגם הבעיה שמעשה ראשון אינו בעיה, נותנים את ההפרשה הזאת לכהן. שורת גמר ודילמה ביקוי מינו ובאו קריאה, אולי אין באמת ביקורים, ואמרנו מקודם שאתה מביא אבל לא קורא, אבל אולי ביקורים צריכים לקרוא את הפרשה, פרשת ביקורים. תשובה, קריאה לא מעכבת. שורת אמרה ולא, והמה רבי זירא, כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו, ושאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו. הדין של רבי זירא שצוטט פה הוא מושאל מדיני מנחות. בדין מנחה, מנחה שמבין קורבן מנחה מסולת ושמן, מביאים אותו לבית המקדש, עד 60 עיסרון הלוג אחד של שמן יתערבב יפה. אז לכן אם אדם יקדיש 60 עיסרון כמנחה, הוא יכול להביא את המנחה בכמות כזאת, 60 עיסרון של, של, של סולת, מוסיף לזה את הלוג שמן, הוא לא צריך אפילו לערבב אותו. למה? כי בילה אינה מעכבת. אם היה רוצה לבלול אותו, הבילה יצא יפה, השמן ייגע בכל גרגיר של סולת. אבל יותר מזה, 61 עיסרון למשל, זה יותר מדי יבש בגלל הכמות הזאת של שמן, והכמויות אי אפשר לשנות אותם, הם כמויות שמוכתבות עלינו מן התורה. ולכן אם אתה מביא מנחה של 61 עיסרון ולוג שמן, אנחנו אומרים שבגלל שאי אפשר בפוטנציאל לבלול אותו במצב שהשמן ייגע בכל גרגיר של 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 סולת, אז בגלל שבפוטנציאל זה לא אפשר, אז בילה מעכבת, ולכן הוא פסול. עכשיו אצל העניין של הביקורים אותו רעיון, שמה שביקורים שהם ראויים לקריאה, אז אתה מביא את הביקורים ולא קורא, לא נורא, קריאה אינה מעכבת. אבל ביקורים שאתה מביא מספק, אולי הם טעונים קריאה מן התורה, בגלל אולי הוא קנה קרקע, אולי, ולכן הם ראויים לקריאה, ובצד שני אולי לא. אז לכן פה אנחנו אומרים שלמרות שבביקורים ודאים מעצים, פירות מעצים שאתה בעלים גם על הקרקע שלהם, אז ברגע שאתה ודאי חייב בקריאה, אז אתה לא חייב לקרוא. זה מה שאנחנו לוקחים מהדין של רבי זירא. אבל מה שלא בוודאי חייב בקריאה, אז אנחנו אומרים שקריאה מעכבת. אז איך אנחנו אומרים שמביא ואינו קורא? תשובה, דאביד להו כרבי יוסי מחמין, אנחנו ניצור מצב שלא יהיה קריאה מעיקר הדין. ואיך זה? כמו שיטת רבי יוסף חנין, דיאמר, בצרן ושגרן ביד שליח ומת שליח בדרך. אם אדם בצר את ענבים, שלח אותם ביד שליח ומת השליח בדרך, מביא, כאילו הבעל הבית או שליח אחר יביא, ואינו קורא. מה הייתה, למה במצב כזה אין פגיעה. ואגב, אנחנו נצטרך להסביר קצת יותר, כי אנחנו אמרנו שאנחנו ניזום מצב של אין פגיעה, אבל אנחנו לא יכולים להכניס את המרכיב של מת, כמובן. נסביר את זה עוד מעט. אבל בינתיים, הוא אמר, רבי יוסי אמר, שאם היה בצירה ושליחת הענבים ביד שליח, אבל באמצע הדרך השליח מת, אין קריאה, מה הייתה, מה דכתיב, ולקחת והבאת. הגמרא ממשיכה בראש דפי בית, עד שתי לקיחה והבאה כאחד והלקה. אז גם פה, מה נוכל לעשות כדי לפתור את הפירות מקריאה? הבעל הבית יבצור אותם, הוא יבצור את הענבים והוא ישלח אותם ביד שליח. אז יצאנו מצב שאין הלקיחה והבאה באחד, אז לכן במצב כזה לא יהיה קריאה. כלומר שואלת אמלא רב אחא ברד רב אבי לרב אשי מכתי פסוקין אינו דקרי, מה כל הבעיה פה שאנחנו כאילו כל כך חוששים מהקריאה? סופו של דבר הם פסוקים בתורה, תקרא אותם, זה לא פחות ממצוות תלמוד תורה, אתה קורא פסוקים שבתורה, מה הבעיה? למה יש כל כך רתיעה מצד המקורות, שאם יש לך סק, אם יש לך קרגולו, אז תביא את הפירות מצד חומה שהם, לחשוש מצד חומה שהם ביקורים וחייבים להביא אותם. מצד שני, בוא נחמיר ולא נקרא. מה רע? תקרא, מה יכול להיות? זה סך הכל פסוקים. אמר לי, הוא עונה, משום דמחסי כשקרה. תראו כמה אנחנו חוששים משקר. נכון, מצד אחד הם פסוקים, אבל אתה קורא פסוקים במסגרת הבאת ביקורים, אז זה נשמע, אם אתה תקרא מפרי האדמה אשר נתת לי ואין לך אדמה, אז אתה משקר. ויש עוד פסוק, הרשב"א מביא את זה מתהילים, ודובר שקרים לא ייכון לנגד עיניי. יש עוד פירוש, ומשל שברי דרב חי אמר, דילמה עתי להפקעינו מתאומה מעשר. אם אנחנו רואים שאתה מביא את הביקורים וגם קורא את הפרשה, אז אתה בעיני הציבור קובע כעובדה שאילו ביקורים, לא ספק ביקורים, אלא אתה יוצר דימוי או תמונה שאילו פירות ביקורים. כמובן מפיקום לא מפרישים תרומות ומעשרות. מצד שני, אנחנו יודעים שסך הכל זה ספק, ספק ביקורים, ספק לא ביקורים, ומצד הספק שאינם ביקורים חייב בהפרשה. אז אנחנו לא רוצים ליצור מצב שיהיה רושם, שנעשה רושם שהם ביקורים ודאי, ואז הוא לא יבוא להפריש את ההפרשות שהוא צריך לעשות. עד כאן שיעורנו להיום.